בוקר טוב זוי, ובוקר טוב לכל המאזינים שלנו. יום ראשון, 14 ביוני.
בוקר טוב יאניס. סוף שבוע רגוע, זמן מצוין לקחת נשימה ולצלול קצת יותר לעומק לסיפורים שמאחורי החדשות.
לגמרי. היום נדבר על משהו שנוגע בכיס ובבריאות של כולנו, מערכת הבריאות הפרטית פה, וגם על שיתוף הפעולה הביטחוני השקט שהופך את האזור שלנו ליציב יותר.
ואני אסתכל על משהו יומיומי יותר, אבל לא פחות חשוב. מה קורה עם ההיגיינה של משלוחי האוכל שאנחנו כל כך אוהבים להזמין? כל התכנים כמובן מחכים לכם גם באתר שלנו, kafrisin.online. בואו נתחיל.
אתם מאזינים לקפריסין אונליין, חדשות הקהילה הישראלית בקפריסין.
כמעט כל ישראלי שחי כאן מכיר את התהליך. עוד לפני שעוברים, אחת השאלות הראשונות היא, מה עם הבריאות? והתשובה כמעט תמיד זהה, ביטוח פרטי. מערכת הבריאות הציבורית, הג'סי, קיימת ומתפקדת, אבל הקהילה שלנו, כמו רבים מהתושבים הזרים וגם כפריסאים רבים, מסתמכת באופן כמעט בלעדי על המערכת הפרטית. השבוע, דיווח נרחב באתר סיגמה לייב צלל למצבה של המערכת הזאת. והתמונה מורכבת. מצד אחד, המערכת הפרטית בצמיחה אדירה. מרפאות חדשות נפתחות, בתי חולים פרטיים מרחיבים שירותים, וההשקעות בתחום זורמות. זה נשמע מצוין, אבל הצמיחה המהירה הזאת מביאה איתה אתגרים משמעותיים. האתגר הראשון והמיידי הוא העלות. פרמיות הביטוח עולות, וכך גם מחירי הייעוץ והטיפולים למי שמשלם מכיסו. הביקוש הגובר פשוט דוחף את המחירים למעלה. אתגר שני, שאולי פחות מורגש ביום-יום, אבל הוא קריטי, הוא כוח האדם. רופאים ואחיות עוברים מהמערכת הציבורית לפרטית, מה שיוצר לחץ על הג'סי, אבל גם יוצר תחרות גדולה על מומחים במערכת הפרטית עצמה. לפעמים אנחנו מרגישים את זה כשאנחנו צריכים לחכות שבועות לתור למומחה מסוים, גם כשאנחנו משלמים במיטב כספנו. והשאלה השלישית, והכי חשובה אולי, היא הרגולציה והפיקוח. האם כל המרפאות החדשות עומדות באותם סטנדרטים? האם איכות הטיפול אחידה? משרד הבריאות הקפריסאי מנסה להתמודד עם האתגרים האלה, אבל קצב הצמיחה מהיר יותר מקצב הרגולציה. אז לאן כל זה הולך? נראה שהמגמה תימשך, הביקוש לבריאות פרטית לא ירד והמערכת תמשיך לגדול. השאלה עבורנו, כצרכנים, היא איך מנווטים במערכת הזאת בחוכמה. זה אומר להשוות בין פוליסות ביטוח בצורה יסודית יותר, לא להסס לבקש חוות דעת שנייה, ולבדוק היטב את המוניטין של כל רופא או מרפאה לפני שאנחנו מפקידים בידיהם את בריאותנו. בסופו של דבר, המערכת הפרטית כאן מציעה רפואה טובה, אבל היא הופכת לשוק תחרותי שדורש מאיתנו להיות צרכנים נבונים ומעורבים יותר.
טוב, מהבריאות הכללית נעבור למשהו קצת יותר ספציפי, אבל כזה שנוגע לכולנו כמעט כל יום. מי מאיתנו לא מזמין אוכל בוולט או בפודי? זה הפך לחלק מהשגרה. פתרון קל ונוח לארוחת צהריים במשרד או ערב מול הטלוויזיה. אבל השבוע, שירותי הבריאות הממשלתיים בקפריסין הרימו דגל אדום קטן. הם פנו באופן רשמי לאיגודי המעסיקים ודרשו להדק את הפיקוח על ההיגיינה של השליחים על האופנועים. הסיבה? עלייה בתלונות של הציבור על מצב הניקיון של קופסאות המשלוח. אותם ארגזים גדולים שבהם האוכל שלנו עושה את הדרך מהמסעדה אלינו הביתה. הפנייה הרשמית הזאת היא איתות חשוב. היא אומרת שגם הרשויות מבינות שיש פה נקודה בעייתית, סוג של שטח אפור בשרשרת המזון. המסעדה אחראית על מה שקורה במטבח, אבל מי אחראי על מה שקורה בדרך? האם זו פלטפורמת המשלוחים, המסעדה או השליח עצמו? כרגע התשובה לא לגמרי ברורה. הבעיה היא שהשליחים הם לרוב פרילנסרים, והאופנוע והציוד הם באחריותם. אין גוף אחד שמבצע בדיקות קופתיות לכל אלפי קופסאות המשלוח שנעות ברחובות לימיסול, ניקסיה, לרניקה ופאפוס. אז מה אנחנו כלקוחות יכולים לעשות? קודם כל, להיות מודעים. כשהשליח מגיע, אפשר להעיף מבט חטוף על מצב הארגז. אם משהו נראה לא נקי באופן קיצוני, זו זכותנו להתלונן, גם למסעדה וגם לפלטפורמה. שנית, אם האוכל מגיע במצב לא טוב, כשהאריזה פגומה או רטובה, חשוב לצלם ולדווח מיד. רוב הפלטפורמות יזכו אתכם במקרה כזה. הסיפור הזה הוא לא כדי להפחיד או לגרום לנו להפסיק להזמין, אלא כדי להזכיר לנו שהנוחות הזאת מגיעה עם צורך בערנות צרכנית. הלחץ הציבורי, כמו זה שהוביל לפניית שירותי הבריאות, הוא מה שבסופו של דבר יגרום לחברות הגדולות ולאיגודים להגדיר סטנדרטים ברורים יותר. עד אז, האחריות היא גם קצת עלינו. לפקוח עין ולוודא שהאוכל שלנו עושה את המסע מהמטבח לצלחת שלנו בצורה בטוחה והיגיינית.
אחד הדברים שאנחנו הכי מעריכים בחיים שלנו כאן בקפריסין הוא השקט והביטחון. אנחנו חיים במרחק של 40 דקות טיסה מישראל, אבל מרגישים רחוקים מהסערות של המזרח התיכון. השבוע, כתבה בעיתון הכלכלי Financial Mirror הזכירה לנו שאחד היסודות של השקט הזה הוא עבודה אסטרטגית שקטה שמתרחשת כל הזמן מאחורי הקלעים. הכתבה פרטה את הידוק שיתוף הפעולה הביטחוני בין קפריסין ליוון, וזה הרבה יותר מסתם עוד תרגיל צבאי משותף. אנחנו מדברים על תאום עמוק ברכש של מערכות נשק, על אימונים משותפים שמטרתם היא יכולת פעולה מלאה של שני הצבאות כאחד, וכל זה במסגרת יוזמות הגנה חדשות של האיחוד האירופי. מה זה אומר בפועל? זה אומר ששתי המדינות יוצרות חזית הגנה משותפת, סוג של ברית צבאית דה פקטו, שמטרתה העיקרית היא הרתעה מול טורקיה. עבור קפריסין, מדינה קטנה ללא צבא גדול, היכולת להישען על העוצמה הצבאית של יוון ועל המטריה של האיחוד האירופי היא קריטית. עבורנו, כישראלים שחיים כאן, יש לזה שתי משמעויות חשובות. הראשונה והברורה יותר היא חיזוק תחושת היציבות. ככל שקפריסין מעמיקה את הבריתות שלה עם מדינות מערביות, כך היא מתבססת כאי של יציבות במזרח הים התיכון. המשמעות השנייה והאסטרטגית יותר היא שהמהלך הזה מתחבר ישירות לברית הרחבה יותר בין ישראל, יוון וקפריסין. שיתוף הפעולה הזה, שכולל אנרגיה, כלכלה וביטחון, הופך את כל האזור שלנו לגוש מערבי פרו-אמריקאי, שמהווה משקל נגד לגורמים אחרים באזור. אז בזמן שאנחנו מנהלים את חיי היומיום שלנו בשקט ובשלווה, חשוב לדעת שמתחת לפני השטח, ממשלות עובדות קשה כדי להבטיח שהשקט הזה יישמר. המהלכים האלה הם לא כותרות דרמטיות, אלא בנייה איטית ושיטתית של מציאות ביטחונית חדשה, שאנחנו כולנו נהנים מפירותיה.
לפעמים אנחנו שומעים על תוכניות ענק גלובליות, ראשי תיבות מסובכים ופרויקטים של מיליארדי דולרים, וזה נשמע רחוק ומנותק מהחיים שלנו. אבל השבוע, בעקבות ביקורו של הנשיא קריסטודולידיס בהודו, התפרסמו דיווחים שמחברים את קפריסין לאחד הפרויקטים הכלכליים השאפתניים ביותר של העשור הקרוב. מדובר בפרוסדור הכלכלי הודו, המזרח התיכון, אירופה, או בקיצור, איימק. תחשבו על זה כמו על דרך המשי המודרנית. נתיב סחר שיחבר את הודו לאירופה דרך הים והיבשה, ויעבור דרך איחוד האמירויות, ערב הסעודית, ירדן וישראל. ואיפה קפריסין נכנסת לתמונה? ובכן, היא ממוקמת בדיוק בנקודה המושלמת כדי להפוך לתחנת המעבר הימית המרכזית בים התיכון. הסחורות שיגיעו לנמלי ישראל, בעיקר נמל חיפה, יצטרכו להמשיך בדרך הים לאירופה, והנמל של לימסול הוא המועמד הטבעי להיות הצומת הלוגיסטי המרכזי של הנתיב הזה. המשמעות עבור קפריסין היא פוטנציאל למהפכה כלכלית. זה יכול להפוך את האי מכלכלה שמבוססת בעיקר על תיירות ושירותים למרכז לוגיסטי וסחר בינלאומי. זה אומר השקעות אדירות בנמל לימסול, פיתוח של אזורי תעשייה ולוגיסטיקה, יצירת אלפי מקומות עבודה חדשים והפיכת קפריסין לשחקנית חשובה הרבה יותר על המפה הגיאופוליטית. עבורנו, הקהילה הישראלית, הסיפור הזה מרתק במיוחד, כי הוא קושר את העתיד הכלכלי של קפריסין ישירות לעתיד הכלכלי של ישראל. שתי המדינות שלנו הופכות להיות חוליות מפתח באותה שרשרת. הצלחת הפרויקט הזה יכולה לחזק את הכלכלה של שני המקומות שאנחנו קוראים להם בית, ולהבטיח יציבות וסגסוג לשנים רבות קדימה.
זה עדיין פרויקט שנמצא על הנייר, ויקח שנים לבנות אותו. אבל הכיוון האסטרטגי ברור. כפריסין שואפת להיות יותר מסתם אי יפה בים, אלא צומת דרכים מרכזי בכלכלה העולמית החדשה.
לפני כשבועיים, סיפור על הרעלת מזון המונית בחתונה בלימסול תפס כותרות. עשרות אורחים חשו ברע, חלקם נזקקו לאשפוז, ואירוע שאמור היה להיות משמח הפך לסיוט. השבוע קיבלנו את התוצאות הרשמיות ממעבדת המדינה, והן מאשרות את מה שכולם חששו. במנת העוף נמצא חיידק סלמונלה, ובאורז נמצא חיידק מסוג בצילוס. הממצאים האלה הופכים את הסיפור הכללי על היגיינת מזון, כמו זה שזוי דיברה עליו קודם בהקשר של משלוחים, למשהו מאוד קונקרטי וקרוב. זה קרה כאן, בלימסול, העיר שבה רובנו גרים. המקרה הזה מדגיש שבעיות בטיחות מזון לא קיימות רק אצל שליחים על אופנועים. הן יכולות לקרות גם במטבחים של חברות קייטרינג גדולות ומוכרות שמכינות אוכל לאירועים של מאות אנשים. הלחץ להוציא כמויות גדולות של אוכל בזמן קצר, יחד עם חוסר תשומת לב לכללי קירור, חימום או יחסון נכונים, יכול להוביל לאסון. האירוע הזה בלימסול הוביל לחקירה של שירותי הבריאות נגד חברת הקייטרינג, אבל הוא גם צריך להדליק נורה אדומה אצל כולנו. כשאנחנו משתתפים באירוע גדול, או אפילו מזמינים קייטרינג לאירוע פרטי קטן יותר, כדאי לשים לב. האם האוכל החם באמת חם? האם האוכל הקר נשמר בקירור? האם המקום נראה נקי ומסודר? אלו לא שאלות של פינוק, אלא של בריאות בסיסית. הרשויות בכפריסין לוקחות את הנושא ברצינות, והפיקוח צפוי להתהדק בעקבות המקרה הזה. אבל כמו בתחומים אחרים, גם כאן, המודעות שלנו כצרכנים היא קו ההגנה הראשון. המקרה בלימסול הוא תזכורת כואבת לכך שבכל מה שקשור לאוכל אסור לעגל פינות.
רובנו בקהילה הישראלית בחרנו לגור בערים הגדולות. לימסול, פפוס, לרניקה או ניקוסיה. קל להבין למה. הקרבה לבתי הספר, למשרדים ולמרכזי הקניות. אבל כפריסין היא הרבה יותר מהערים האלה. יש לה אזורים כפריים והרריים יפהפיים, שלאורך שנים סבלו מהגירה שלילית ומהזנחה. בשנים האחרונות, הממשלה הקפריסין מנסה באופן פעיל לשנות את המגמה הזאת, והשבוע היא אישרה את תוכניות הסיוע לשנת 2026 לתושבים באזורים מרוחקים והרריים. מה זה אומר בעצם? הממשלה מציעה חבילת תמריצים כספיים משמעותית כדי לעודד אנשים, גם מקומיים וגם זרים שעומדים בתנאים, להישאר או לעבור לגור בכפרים. התוכניות האלה כוללות מענקים לרכישת או שיפוץ בית, סובסידיות לפתיחת עסקים קטנים כמו בתי קפה או צימרים, ותמיכה כדי לקזז את העלויות הגבוהות יותר של החיים מחוץ למרכז, למשל עלויות נסיעה. עכשיו, יכול להיות שרובנו לא נעזוב את לימסול ונעבור לגור בכפר בערי הטרודוס, אבל למדיניות הזאת יש השפעה רחבה יותר שכן נוגעת אלינו. ראשית, היא מאותתת על כיווני ההשקעה העתידיים בנדלן. כשהממשלה משקיעה בתשתיות ובסובסידיות באזורים מסוימים, ערך הנכסים שם צפוי לעלות. זה יכול ליצור הזדמנויות השקעה מעניינות למי שמחפש נכס מחוץ למעגל המוכר של הערים. שנית, בטווח הארוך, אם המדיניות הזאת תצליח, היא יכולה להקל במעט את הלחץ על שוק הדיור בערים הגדולות. ככל שיותר אנשים ימצאו פתרונות דיור ועבודה מחוץ לערים, הביקוש המטורף לדירות בלימסול, למשל, עשוי להתמתן. זהו מהלך ארוך טווח, סוג של חזון ממשלתי שמנסה ליצור פיתוח מאוזן יותר בכל רחבי האי. עבורנו זה סימן מעניין שמראה לאן המדינה הזאת מתפתחת, ומזכיר לנו שיש בכפריסין חיים שלמים, יפים ושקטים, גם מעבר לכביש המהיר.
אחד הנושאים הרגישים והמורכבים ביותר בכפריסין הוא כמובן החלוקה של האי, הבעיה הכפריסאית. במשך עשרות שנים, צפון כפריסין, החלק שנמצא תחת כיבוש טורקי, נמצא בבידוד בינלאומי כמעט מוחלט. הדרך היחידה להגיע אליו בטיסה היא דרך טורקיה. כל טיסה לשדה התעופה ארג'ן בצפון חייבת לעבור נחיתת ביניים בטורקיה.
השבוע, ראש הממשלה של הממשל הטורקי-קפריסאי, אונל אוסטל, טען שהם נמצאים בשלב מתקדם לקראת הפעלת טיסות סחר ישירות מאזרבייג'אן לצפון. אם זה אכן יקרה, זה יהיה צעד דיפלומטי משמעותי מאוד, ואפילו סדק ראשון בחומה של הבידוד הבינלאומי. אזרבייג'אן היא מדינה טורקית, בעלת ברית קרובה של טורקיה, והיא עשויה להיות המדינה הראשונה, מלבד טורקיה, שמכירה דה פקטו בלגיטימיות של שדה התעופה בצפון. עבור הרפובליקה של קפריסין, זאת כמובן התפתחות מדאיגה מאוד. כל צעד שמפר את הסטטוס קוו ומעניק לגיטימציה כלשהי לממשל בצפון, נתפס כאן כפגיעה בריבונות הקפריסאית ובסיכוי לאיחוד עתידי של האי. הממשלה בניקוסיה פועלת בערוצים דיפלומטיים כדי למנוע מהלך כזה, ומזכירה לקהילה הבינלאומית את החלטות האום בנושא. עבורנו, כתושבים זרים על האי, הסיפור הזה הוא תזכורת לכך שהסכסוך הקפוא הזה עדיין חי ונושם. הוא לא משפיע ישירות על חיי היומיום שלנו בצד הדרומי, אבל הוא מעצב את הפוליטיקה, את הדיפלומטיה ואת מאזן הכוחות באזור. חשוב להבין את הרגישויות האלה. ההכרזה של אוסטל היא אולי בלון ניסוי פוליטי, אבל היא מראה שהצד הטורקי-קפריסאי, בגיבוי אנקרה, מחפש כל הזמן דרכים חדשות לשבור את הבידוד. השאלה אם יצליחו הפעם תלויה במידה רבה בלחץ הדיפלומטי שהרפובליקה של קפריסין ובעלות בריתה באירופה ובעולם יצליחו להפעיל.
תודה רבה יאניס, ותודה לכם שהזנתם לנו גם בסוף השבוע הזה. אנחנו מקווים שהצלחנו לתת לכם קצת יותר עומק על הסיפורים שמעצבים את החיים של כולנו כאן בקפריסין. כל התכנים והכתבות מחכים לכם באתר שלנו, kafrisin.online. אתם מוזמנים גם לעקוב אחרינו בספוטיפיי כדי לא לפספס אף פרק. אנחנו נחזור אליכם מחר בבוקר, כמו בכל בוקר בשבע, עם עדכוני היום, וביום שישי עם פינת סוף השבוע. שיהיה לכולנו המשך יום ראשון נעים ורגוע, ושבוע טוב.
תודה שהאזנתם לקפריסין אונליין, חדשות הקהילה הישראלית בקפריסין. בקרו באתר www.kafrisin.online.